השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. זה יום מיוחד, יום הזיכרון. חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. ראשית, נשים לב שברוב השנים יום הזיכרון ויום העצמאות לא נמצאים בתאריכים המקוריים שלהם. יום העצמאות אמור להיות ב-A ב-E-R, עכשיו זה ליל A ב-E-R. והסיבה שזה נדחה כמעט בכל שנה זה מפאת קדושת השבת. כבר בא להזכיר לנו, יש לנו כבר את הזיכרון של הברית עם הקדוש ברוך הוא. ולמרות שרבים אינם שומרים שבת לעת עתה, אבל הצביון הממלכתי של המדינה, של האירועים, של הזיכרון והעצמאות, לוקחים בחשבון את שמירת השבת כי אותי ביני ובין בני ישראל. או בניסוח, כפי שכתוב, ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. אות אי לעולם. והרגעים הללו של ביום הזיכרון, אני לא פעם חושב לעצמי שזה מהזמנים הגבוהים ביותר בשנה, שעם ישראל כאיש אחד. עומדים בדומייה, וכידוע שהדומייה היא גבוהה יותר מהדיבור. הדומייה, השתיקה היא, זה עולם המחשבה. כשמשה רבנו רואה בקדמת הזמן, כדי שהצדקים יוכלו לראות מעבר למימד הזמן, הוא רואה את רבי עקיבא מקבל את האיסורים שסורקים הרומאים את בשרו במסרקות של ברזל. אז משה שואל את הקדוש ברוך הוא, האם זו תורה וזו שכרה? עונה לו השם יתברך, שתוק, כך עלה במחשבה. אז הביאור הראשוני על פי ניגלה זה כביכול אומרים לו שתוק, כך רבונו של עולם חשב שזה נכון. בחסידות הסבירו שתוק, כך עלה במחשבה. והמילים הללו מופיעות בתורה סמך דלד. אבל בהחלל הפנוי, שהוא מקיף מכל, שהוא מקיף כל העולמות, והוא פנוי מכל כביכול, כנ"ל, אין שם שום דיבור, ואפילו שכל בלא אותיות. ועל כן המבוכות הבאים משם מבחינת שתיקה. לכל אחד מאיתנו יש את השאלות הנוקבות, הכואבות, על ריבונו של עולם, על הנהגתו, על דרכו. ועל כן המבוכות הבאים משם מבחינת שתיקה, כמו שמצינו במשה ששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו סחורה, השיבו לו שתוק. כך עלה במחשבה. היינו, שאתה צריך לשתוק ולבלי לשאול תשובה ותירוץ על קושייה זו. כי כך עלה במחשבה שלמעלה מן הדיבור. על כן אתה צריך לשתוק על שאלה זו. אז לחשוב על הרגעים הללו, שעם ישראל, רובו ככולו, עומד בשתיקה, בזיכרון, באחדות, מה שאי אפשר לתאר ולשאר. נזכיר לנו את השם ישראל בבחינת ישר אל. חשבתי על כך שכידוע כל פעם, כל זמן, יש לו את האיכות המיוחדת שלו. דרך כלל יום העצמאות יוצא בזמן של ספירת העומר שנקרא יסוד שבתפארת. זה התאריך המקורי. והתאריך זז, כמו שאמרתי, זה רק סיבות של להזכיר לנו את ייחודנו מפאת קדושת השבת. והתאריך של יסוד, התאריך של אי בייר, זה תאריך של יסוד שבתפארת בספירת העומר. תפארת זו מידתו של יעקב, ויסוד זה מידתו של יוסף. אז יסוד שבתפארת, זה אומר כל השבוע כולו זה תפארת. כל השבוע כולו זה יעקב אבינו. יעקב אבינו כתוב שהוא תיקן, נאמר שופרי די יעקב, כן, שופרי די אדם הראשון. היופי, השלמות שהיה ליעקב אבינו, זה היה כמו היופי והשלמות שהיה אדם, לאדם הראשון. עכשיו, כל מה שהיה ליעקב, הוא העביר לבנו ליוסף. כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. יעקב, השבוע הזה זה שבוע של יעקב, בחינת התפארת, והיום הספציפי זה היום של יוסף בשבוע של יעקב. גאון מווילנה יש לו ספר שיש שם 100, נקרא כל התור, שיש שם 156 פרטים שהיו בחייו של יוסף, שאומר הגאון מווילנה שגם הם צריכים לעבור על עם ישראל בגאולה. כל מה שעבר על יוסף הצדיק יעבור על עם ישראל בגאולתו. זה קצת לגבי היום הזה של יסוד שבתפארת. והשבוע, השנה יצא בהשגחה פרטית שאנחנו בשבוע של פרשת ביאר. פרשת ביאר יש הפטרה, אפשר להגיד, מעניינת, קצת כואבת. מדובר פה שהכסדים עושים מצור על ירושלים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר אל ירמיה, ויומר ירמיה, הוא היה דבר השם אליי לאמור. הנה חנמל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את צדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אליי חנמל בן דודי, כי דבר השם אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קנה נא את צדי אשר בענתות. ויקנה את השדה. מה החידוש פה? בדרך כלל לא קונים נדלן בשעת מלחמה. לא קונים נדלן כשהאויב בפתח. ופה הוא קונה את זה במחיר מלא. זה בעצם זה הרגעים האחרונים, אינני יודע אם זה שעות, ימים או שבועות, כך או כך זה סמוך לנפילתה של ירושלים. והוא קונה אותה בכסף מלא, נאמר לנו גם כמה הוא משלם עליה ירמיהו, והשקלה לו את הכסף 7 שקלים ו10 הכסף, והכתוב בספר, והכתום, והעד עדים, והשקול הכסף במוזניים. הוא עושה את הכל לפי כל הפרוטוקול, גם עדים, גם שטר. והוא מראה את זה לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. צריך לדעת שבאותה עת היה ייאוש גדול בירושלים. היה נראה שבעצם כבר לא יהיה, אחרי שירושלים תיפול, לא יהיה בעצם עוד תקומה. וזה דבר תמוע מאוד שירמיהו קנה בזמן הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו שיקח את שטר המקנה וישים אותו בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. ופה אני מגיע לפסוק שבשבילו ציטטתי את הכל, כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. איזה נבואה של גאולה, איזה נבואה של התקווה של עם ישראל. כמה פעמים היו יהודים כבר בתחושה שכביכול העניין של הקדוש ברוך הוא כבר לא יצא אל הפועל. הנביא אומר, כי נצח ישראל לא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. אנחנו בדרך כלל מכירים את המילים נצח ישראל לא ישקר, שתיבות נילי. בטח בגימטריה זה שרה אהרונסון. הפסוק המלא, כי נצח ישראל לא ישקר. לא ישקר, הכוונה היא שהפעולה, ההבטחה הנצחית, תבוא לידי ביטוי. כי לא אדם הוא להינחם. אדם יכול להבטיח משהו ולאחר מכן לחזור בו ולחשוב איזשהו עניין אחר. חושב על כך שאחד הדברים שבדיפלומטיה הבינלאומית של מדינת ישראל שהיו מאוד בולטים זה סירובו של הוותיקן במשך שנים רבות ליצור קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. הרי מה זה המושג הזה, הברית החדשה? הניו טסטמנט. שהייתה ברית ישנה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, והברית הזו הופרה, ועכשיו יש ברית חדשה, שזה לא עם עם ישראל, עם עם ישראל החדש כביכול. וכל עוד היהודים היו מושפלים או סחופים או דבועים בין האומות, אז הלך טוב, זה טעם. וכשעם ישראל החל לשוב לארצו וקמה מדינת ישראל, או לימים שגם שוחררו קבר רחל, ירושלים העתיקה, מערת המכפלה, קבר יוסף, זה כבר היה מאוד מאוד קשה לוותיקן. וזו הייתה אחת המדינות האחרונות, אם לא האחרונה, שבמערב אירופה, שכוננה קשרים עם מדינת ישראל. ובאמת אחד הדברים שנתן להם עידוד גדול זה שהחלו הסכמי אוסלו. כי בהסכמי אוסלו, אחד הדברים שמאוד כאב להם, שהמקומות הקדושים להם הם בשליטה יהודית. בשליטה אחרת זה היה עבורם סביר. לא שזה נעים, אבל זה היה סביר. כי זה אין את העניין הזה של עם ישראל ששב לארצו, שחוזר את הברית בין עם ישראל לאלוקיו. אני אומר את זה בהקשר של היכולת שלנו לנסות לראות את המתנה הגדולה הזו שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. צד אחד גם זה מתחיל בזיכרון של הכאב של מי שהלך ואיננו, אל מי שחלם, אל מי שהתגעגע, אל מי שכסף, אל מי שהשתוקק. ואנחנו רואים ש שיבת ישראל לארצו והעת האחרונה היא תוצאה של הרבה פעולות מעשיות שהן תוצאה של הרבה געגועים. יום אחר יום שיהודים אמרו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ותחזנה עינינו, שאנחנו נראה את זה. כל יום בברכת המזון מי שאכל לחם אמר רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. מיליוני יהודים יום אחר יום, שנה אחר שנה, מעט 2,000 שנה, אי אפשר להגיד שליום אחד לא שכחו את ירושלים. זה לכמה שעות, לא עברו 3 שעות מבלי שהזכירו את ירושלים. תחשבו על כך שלפחות בשעות העירות, אני אומר בממוצע, תוך הנחה שאנשים התפללו 3 תפילות ביום ואכלו 2 ארוחות. 5 פעמים ביום הזכירו את ירושלים. ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. ברחמים תשוב. כתוב, נודע בשערים בעלה, ושבטו עם זקני הארץ. איפה זה כתוב? שיר השירים. במשלי, סליחה. באשת חיל ששרים ב... אולי זה שיר השירים במשמעות הסימבולית, לא שזה שם החיבור. יש בכלל שאלה שכל האשת חיל זה שבח על האישה. רק נודע בשערים בעלה, מה זה קשור אליה? כתוב, כל המילים האחרות, תסתכלו, סדין עשתה ותנקור, כפה נתנה לכנעני, ידיה שלך בכישור. וכל זה ביחס אליה. רק גם בטח בלב בעלה, אמנם זה בעלה, אבל בטח בלב בעלה, ושאלה לא יחסר. נודע בשערים בעלה, זה שהוא יכול היה להסתובב ולעשות טוב, זה בגלל שהיא נתנה לו פס. זה אומרים בשם רב חיים קניאסקי, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. זה עדיין השבח שלה. אני אומר על זה הזוהר הקדוש, נודע בשערים בעלה, שבעלה זה כביכול השם מתברך, כל חד כפום מה דמשער בליבי. אומר, מביא את זה רבי נחמן, שכל אחד מביא את הזוהר הקדוש הזה, כל אחד יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא, כפי מה שהוא משער בליבו. כפי כמה שליבו פתוח, או מתבונן, ורואה את גדולת ונוכחות השם בעולמו. מי שלא מתבונן בכלל, אז הוא יכול עדיין להגיד ברוך השם ובעזרת השם, להתפלל, אבל זה לא ממש חי אצלו. כמה שבן אדם ליבו יותר פתוח או יותר מתבונן, ככה גם ההיכרות שלו עם נוכחות השם בעולם הולכת וגדלה. אני אומר את זה גם בהקשר של יום הזיכרון ויום העצמאות. יש כידוע בעם השם ויכוחים רבים על העניין של יום העצמאות במיוחד, יום הזיכרון הוא יותר בקונצנזוס. אני רוצה לומר שגם בעניין של יום העצמאות אפשר לומר כל אחד לפי מה דמשער בליבי. כל אחד כפי שליבו פתוח ולראות את המתנה הגדולה, את החסד הגדול, אז ככה הוא יודע וישמח, ואם לא אז לא, ככה בפשטות. זאת אומרת, מבלי ויכוחים והוכחות ושכנועים, כל אחד לפי מה למשער בליבי, כל אחד כמה שליבו פתוח לעניין. ואם זוכים, כתוב כי עין בעין יראו, בשוב השם את שיבת ציון. אז מסבירים מה זה כי עין בעין יראו. יש את העין האלוקית ויש את העין הגשמית. אם אני מתאים את הראייה שלי לראייה האלוקית, אז אנחנו נראה כמה שזה נפלא ושמח. הזכרנו את המילה עצמאות. לא פעם אמרנו פה בשם דוד בן יוסף את שלושת המילים עצמאות, עצמיות ועוצמה. ואם יש זמן בשנה להזכיר את זה, זה עכשיו. עצמיות זה שבן אדם באמת זוכר את מהותו הייחודית, את עניינו. כי מה זה לא להיות בעצמיות? לא להיות בעצמיות זה בעצם להתאים את עצמי לגמרי לסביבה. להתאים את עצמי לסביבה זה דבר נעלה, אבל לא על ידי ויתור על האישיות שלי. פרשת השבוע כתוב, ולא תונו איש את עמיתו. מה זה ולא תונו איש את עמיתו? אז הביאור הפשוט הוא, זה בכלל יושר בעסקים. זה נאמר ככה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קונו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אל תונו איש את אחיו. אז היום קראתי בספר של רבי ינקל גלינסקי, שסיפרתי לכם עליו לא פעם. חיפשתי לראות מה אפשר להביא לפה לשולחן הערב. אז הוא אומר, יש לו מהלך, שהוא אומר שאל תנוי שאת אחיו, זאת אומרת, אם אתה מוכר איזה מוצר, אז אל תייחס לו תכונות או מעלות שאין בו. זה נחשב להונאה, זאת אומרת, אם אתה מייחס תכונות למכשיר, או אל תייפה את המוצר, אל תייפה אותו מעבר למשהו. אם אתה שוטף אותו זה לא הונאה, אם אתה שם עליו וקס על האוטו זה לא הונאה. אתה שם צבע חדש לחדר שאתה מזכיר זה לא הונאה. הונאה זה למה שאין בו. אז הוא יש לו מהלך של לשווק את עצמך ודברים שאין בך, זה גם אל תנוי שאת אחיו. זה עניין שלו. אלא מה? אם אנחנו משווקים את עצמנו עם מעלה מסוימת, שלא בטוח שיש בנו, אז אני אומר מלשון עידוד, אם אנחנו משווקים את זה ככה, משמע שזה קיים, רק זה עוד לא ממש ניכר ויוצא אל החוץ. אז המשימה שלנו, להוות שכל מה שאנחנו משווקים את עצמנו, אתה כותב, מספר על עצמך ברעיון עבודה, שאתה חרוץ ואתה מסור ואתה אחראי, תקבל עצמך להיות ככה, שזה יהיה אמת לאמיתה, כנ"ל במשות שידוכים וכולי, כל המעלות והמילים הטובות. אחרי זה אומר הכתוב, ולא תונו איש את עמיתו. אז יש כלל שא' וע' מתחלפים בלשון הקודש. בהרבה מילים שכתוב מילה מסוימת באלף, אתה מחליף אותה בע', זה מגלה את הפנימיות של הדבר. וכן להפך. אפשר להביא קצת דוגמאות, זה לא עובד בכל מקור, בכל דוגמה, אלא הרבה דוגמאות זה שייך למשל. אנחנו יודעים שאושר ואושר, לדוגמה. מה יש באושר ואושר? בן אדם רוצה אושר בעין, ומה כוונתו הפנימית, במה הוא באמת מעוניין? באושר, פה ממש רואים, זה קשר מובהק, זה לא רק משחק מילים. האושר בעין... מחליפים, המכוון הפנימי זה, זה אושר באלף. הערה בעין והערה. אני מאיר למישהו, אבל בליבי הטוב, באמת מה שאני רוצה לעשות זה להעיר לו. בגלל העומס שלנו זה יכול להישמע כמו קנטרנות וביקורת. וככה זה מופיע במילים רבות בלשון הקודש. אז גם הובא בחסידות ולא תנוי שאת עמיתו, אז עמיתו זה אל תשקרו בעצם איש את חברו, והובא בשם הרבי מקוצק ועוד צדיקים, ולא תנוי שאת עמיתו זה עמיתו גם באלף. אל תשקרו את האמת שלכם. יכול, אל תתכחשו לאמת שלכם. אבל הובא בחסידות עוד פרט. לא תנו זה גם לא לשקר, וגם לא לצער. כשבן אדם מתעלם מעצמיותו, הוא כביכול מצער את האמת שלו שאיננה מתגלה בעולם. כי זה האמת שלו. זה המנגינה הייחודית שלו, זה הצליל הייחודי שלו. ובן אדם מסיבות שונות שמתעלם מהאמת שלו, הוא מצער אותה, זה כמו לצער חבר קרוב. שהאמת הזו הרי מקבלת תוקף כשהיא מתגלה בעולם. וכשהיא לא מתגלה בעולם, איזה צער גדול יש לאמת שלנו. והחשש שלנו להיות בעצמיותנו, זה בדרך כלל חששות שמה לא נהיה אהובים ורצויים מסביב. אבל מה אנחנו יודעים בעומק? שרק כשבן אדם מתחבר לעצמיותו, לעניינו המיוחד, לשורשיו, אז הוא גם משמח את עצמו, גם משמח את אלוקיו, וגם כל אשר סביבו שמחים. סיפר פה רבי ינקלה, שהוא אמר שפעם מישהו עצר לו טרמפ עם רכב מאוד מפואר, והוא ראה איך שהוא מקשט את הרכב ומשקיע בו ופנק אותו את האוטו. אז אמר לו, בטח אתה, אתם יודעים שבהגה אשכנזית, איך אומרים למשל ברוך אתה השם, איך אומרים את ברוך אתה בהגה אשכנזית? ברוך אתו. ברוך אתו. אז הוא, אז רבי ינקל ראה שהוא מפנק את האוטו שלו כל כך, אומר לו, בטח אתה, ואבינו מלכנו אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אל האוטו. זה היה האבותים המיוחדים שלו. הוא כותב שהוא זכה להצחיק רבים רבים מגדולי ישראל. זה היום קראתי, שאומר, זכיתי להעלות חיוך על שפתותיהם של גדולי גדולים, גדולי גדולים. היה רק צדיק אחד בבני ברק שאף פעם לא חייך מהבדיחות שלי, הוא אומר. קראו לו רבי יחזקאל אבנשטיין, היה משגר בישיבת פונוביץ'. היו מכנים אותו רב חצקל. אבא שלי מאוד אהב לשמוע שיחות שלו של רב חצקל. הוא כל כך היה חי את העניין הזה של האמונה ביציאת מצרים. כל יום בקריאת שמע שהוא היה אומר את זה ככה באימה או בעירה. אז כשהוא נפטר אמרו שאחרון יוצא מצרים הלך לעולמו. נפטר בשנת 73. אז רבי ינקל כותב, הוא רצה לדון לקו זכות, כאב לו איך כולם צוחקים, רק רב חצקל אף פעם לא צחק מהבדיחות שלו. אז הוא אמר שהוא היה חניך באסכולה, באסכולת כלם, ששם לימדו שאדם עצמאי לגמרי בתגובות שלו, ולא יכול להיות שיבוא מישהו ויספר לי בדיחה ויכריח אותי לצחוק. יש לי את החירות לא לצחוק גם מבדיחה מפולפלת. לא, אם כי גם לנו יש את החירות, אבל אנחנו בדרך כלל צוחקים בקטע של נתינה, שזה לשמח את המספר. בכל אופן, זה היה מבוא למה שרק רציתי להזכיר בהקשר שלנו, של ה... לא תנויש את אמיתו, את האמת שלנו, את השורשים שלנו. שהוא מספר שהוא היה פעם במסע גיוס תרומות במקסיקו. והגיעה אליו איזו גברת בוכייה ואמרה לה אמרה לו שהבן שלה רוצה להתחתן עם לא יהודייה. וזה מאוד מאוד כואב לה. אז אמר לה, תראי, מה אני יכול לעשות? מה את רוצה שאני... זה מה שהוא ראה אצלי, אחי כנראה גם לא הייתה נשואה ליהודי, אבל הילד יהודי. זה מאוד כאב לה. אז היא ביקשה ממנו שיבוא. והוא הסכים. אמר, תגידי לו שיש פה רב מארץ ישראל שאוסף תרומות לישיבה, כי הוא היה מטרים, היה נוסע לחוץ לארץ, כי אז הוא יותר הסכים לדבר איתי, מאשר שיגיד שהוא רוצה לפגוש אותך ולתת לך שיחת מוסר. פה אני רוצה לקרוא לכם את המילים מתוך, אני אומר את זה בהקשר של ההיזכות בשורשינו הטובים, שחלק מעצמאותינו, התחלנו לבאר את העניין הזה של דבר ראשון, להזכיר את העצמיות. עכשיו, עד כמה שזכור לי, עשיתי לעצמי קיפול קטן בסיפור. מה יקרה? מתברר שרק בדמיון שלי עשיתי לעצמי את הקיפול הקטן. טוב, אז שני סיפורים. זאת אומרת, מצאתי עכשיו סיפור שגם סימנתי אותו, זה לא מה שתכננתי לספר עכשיו. אבל ככה בהשגחה פרטית, לא מוצאים את הסיפור ההוא, ואחרי זה נראה מה השם יעזור. הוא מספר שכשליטא נכבשה על ידי הקומוניסטים, אז הוא חיפש מקלט, כל אחד היה צריך למצוא לעצמו איזה מקלט, או לשכור דירה. והדירות היותר יקרות היו כאילו שיש להם גם יציאה אחורית. שאם יבוא הקומוניסטים ודופקים באמצע הלילה, הקגב או משהו, אי אפשר לפרוח מהדלת האחורית. רק נברא שבחלק גדול מהדירות הם לכתחילה כבר שמו מערב בדירה האחורית. אומר, מצאתי מקלט בביתו של שוחט ומועל, בדירה שיש לה יציאה אחורית. אז הוא אומר, קשה לומר שמצאתי מקלט, כי הוא היה עוד יותר מבוקש ממני, היה גם שוחט וגם מועל. ואכן לילה אחד נשמעו דפיקות חזקות בדלת. הוא אומר, לחשתי לבעל הבית, רבייזי, אתה תתחבא בחדר, ואני אפתח ונראה מה העניין. עמד שם קצין, הוא פתח את הדלת, היה שם קצין בולשת, והוא שואל אותו, תגיד, כאן גר השוחט? אומר לו, לא, השחיטה נאסרה ברוסיה. זו עבירה על החוק. ואז הוא לא ויתר, הוא אומר לו, תגיד, פה גר זה שחותך ילדים? איזו הגדרה חותכת למועל. אז הוא עונה לו, גם זו עבירה על החוק. אמרתי לו. אז הוא אומר לו, הוא סינן לו ביידיש, הקצין בולשת הזה, דרי ניטקין קופ. אני לא מכיר כל כך את המושג ביידיש, רק קופ ביידיש זה ראש. וכנראה שדרי ניטקין קופ זה תפסיק לבלבל במוח. חבל שהספר הזה הוא מאוד ידידותי למשתמש, במובן שזה מנוקד ודפים מעוברים ומילים בארמית מתורגמות. וכנראה דרי ניטקין קופ זה היה כל כך ברור למוציא לאור, שזה לא יהיה מי שישאל. טוב, אז למדתם. דרי ניטקין קופ. דרי ניטקין קופ סינן ביידיש שורשית. איפה הוא? נו, אמרתי לעצמי, אם הוא כבר מדבר יידיש, זה בטח שונה. קראתי, אייזיק, אתה יכול לבוא. אייזיק מגיע, חיוור כמו סיד. קצין הבולשת מגיף את הדלת אחריו וניגש לעניין. אתה עושה ילדים ליהודים? זה הגדרות... אומר, לפני כמה שבועות נולד לי ילד, אשתי חולמת שאבא שלה דוחק בה לעשות את הילד ליהודי. תבוא מחר ב9 בבוקר לרחוב ברזני 5, תראו אישה שיוצאת מהבית עם סל, זה סימן שהבית ריק, רק המשרתת נמצאת בו והיא בסדר, אתה תחתוך את הילד ואתה תעזור לו, הוא מצביע על ינקלה, זו הייתה הסנדקאות הראשונה שלי. אומר למחרת, השוחט לא הלך לעבודה, וזה היה סיכון בפני עצמו, כי אדם שאומר ככה ברוסיה, שזה סיכון בפני עצמו אם יפוטר, עירב ללחם, החליט שאם כבר, נלך לטבול לפני הברית. בוססנו 5 קילומטרים בשלג עד לנהר, הוא חצב בקרח וטבל, אני טבלתי אחריו, כמעט נסחפתי במים, בנס מצאתי את הפתח החצוב ועליתי. איזה קור היה. תראו, זה בשביל לעשות טובה ליהודי אחר, עכשיו, לא צריך לטבול לפני הברית, אבל כנראה שאותו מועל כל כך התרגש שזה מהמצווה המיוחדת. עכשיו, הוא מספר אחרי, בהמשך, שלא היה להם שעון, היה אז עוני נורא, לא היה שעונים. היה מקום אחד שיש בו שעון, על סניף הדור המרכזי. אבל אומר, אם הם הסתובבו בחוץ, ככה לא חשוב, כמו אנשים שממתינים משהו, מיד יעצרו אותם, כי אם... יש לך עבודה ואתה לא הולך אליה, אתה מחבל במהפכה. אם אין לך עבודה, אז כל שקט שאתה פרזית לך על חשבון הציבור. אז הוא אומר, מה הם עשו? הם עמדו בסניף הדואר בתור. היה שם תור, היה שם שני אשנבים. הם עמדו בתור, וכשהתור הגיע כמעט עד לאשנב וראו שיש עוד זמן, אז הם עברו לתור השני מההתחלה. עד שהגיעה השעה יהודה. כשהתקרבה השעה, הלכנו לרחוב ברזני וראינו אישה יוצאת עם סל הבית פנוי. נכנסנו, המשרתת הראתה את הריסת התינוק. היה שם פתק עם השם העברי באותיות רוסיות. המועל מעל ואמר את הברכות, אני הייתי הסנדק עם העמידה על הברכות. המשרתת הופיעה, הכל בסדר? בעל הבית אמר לא ללכת. מה כעת? הביאה לשולחן כיכר לחם. אומר, כיכר השבת, 3 קילוגרמים. בחיים לא ראיתי כזו כיכר, הוציאה מחבת, אמרה זה חדש, כנראה מענייני כשרות, שברה לתוכה תריסר ביצים, ספרתי, הוא כותב. הדלקתי את האש ותגנה חביתה. אמרתי לשוחט, סעודת מצווה, אמר תאכל, אולי קיבל על עצמו תענית, זה כנראה היה איש לא שהוא טעור שלא רצה לאכול, ישבתי ואכלתי לסובה. לראשונה מזה שבועות רבים, קיליתי הכל עד תום, היו לי שני עדים. מחשים את ההומור שלו, של אותו חביתה עד 12 בתריסר ביצים, זה... טוב, ואז הוא מספר, גם אחרי זה נתנה להם עוד תלושים לקנות אוכל בחנויות של המיוחסים. מחמישה שבועות עברו, הלכתי ברחוב, והנה קצינה בולשת מולי. פניתי אליו, אפשר לשאול אותך שאלה? יחביר, הסתכל סביב, ולחש מהר, מה רצונך? אמרתי, ראה כמה אתה מבועל, כמה הסתכנת בכך. מה עלול לקרות אם יוודע הדבר? למה עשית זאת? למה הסתכנת? ענה, ראה, העם שלנו קיים 3,000 שנה. נכון שכעת עוברו תקופה קשה, אבל זה כמו יום מעונן. העננים יתפזרו, והשמש תזרח. זאת תהיה גאווה להיות יהודי, ואני רוצה שבני ידע לאיזה עם הוא שייך, וימצא אליו את דרכו. איזו הסתכלות של יהודי פשוט, 3,000 שנה, נצח ישראל. והחוויה מתרחשת עכשיו, והתקופה הקומוניסטית הייתה אחת התקופות הכי חשוכות שאפשר לתאר, זה יום מעונן. זה יום מעונן. אומרת, הבן שלי בעצם, אני לא יודע אם אני חייך, אני חנך לחיי תורה מצוות, אבל שיהיה לו ברית. שידע שהוא עוד חוליה בשרשרת של עם ישראל. אחרי זה הוא מספר, אני אחזור לאימא עם מקסיקו. אם אני לא מוצא את זה, אז כנראה שאני צריך לספר את זה בשפה חופשית. ובשפה חופשית תמיד הפרטים הם יותר מעניינים, ואפשר להוסיף בשם החירות הספרותית. את... הוא שתדעו, אותו רבי ינקלה שאני מנהל איתו רומן בשנה האחרונה, הוא גדל בישיבת נוברדוק, נפטר ממש בחודשים האחרונים. ושאני אומר שאני מנהל רומן, כוונתי לומר נקרא לזה התדר, יש כל כך הרבה ספרים, משהו בשפה שלו, למרות שזה לא ספר חסידות, הוא היה חניך אסכולת המוסר. אבל משהו בזרימה שלו מאוד נוגע בי, מאוד, אז אני אוהב לקרוא אותו. אז הוא למד בנוברדוק. בנוברדוק הייתה אחת משיטות המוסר היותר מופלאות. עמדו שם הרבה על, זה היה מאוד דומה לברסלב הרבה עניינים, לא לפחד כלל, ושבן אדם לא יתפעל ממה יגידו. ממש היו עובדים על העניין הזה של לא להתפעל מהחברה. לא להתפעל על מהחברה ולוותר על עצמיותי. אני משום מחש לא נוח וכל הזמן תורח לומר את ההסתייגות של להתחשב בחברה בקטע האנושי של מידות טובות, זה בוודאי דבר נאה ואציל. לא לוותר על הנוחיות, כן. לוותר על העצמיות, לא. לעניין. ובנוברדוק ממש לימדו את העניין הזה. לימדו שם להביל את ענייני העולם הזה. ממש הייתה תנועה מפוארת מאוד שהוציאה גידולים נהדרים לעם ישראל. אני מספר שאחד המשלים שהיו בנוברדוק, זה כבדרך אגב, אני רוצה לספר על האי במקסיקו, רק ככה זה דרכה של שיחתנו, התוועדותנו. זאת אומרת שבנוברדוק היה להם כל מיני משלים ושירים מאוד יפים, והיה שם גם רוח חזקה מאוד של גאוות יחידה עם תוכן, שהם באמת אהבו את המקום, ואנשים שם נבנו בצורה נפלאה, שגם עשרות שנים אחר כך הם עדיין חיו את הדרך הנוברדוקאית. זאת אומרת שאחד הסיפורים שבנוברדוק, שהיה בחור אחד נורא מפוזר, כל יום היה זורק את הנעל במקום, נעל אחד פה ונעל אחד פה, והגרב שמה והחולצה שמה. ובבוקר, מה המשמעות של הפיזור הזה? מה? שמה? לא מוצא, צריך לסדר הכל, תנו עוד ביטוי. מה המשמעות? איחור לתפילה, מה עוד? הרבה זמן להתארגן, מה זמן? אז הוא החליט שהוא יהיה יעיל. לפני, מה זה יעילות? לא נותן לכם להגיד רעיונות מה זה יעילות, רק תקשיבו. בדרך כלל אני משתף, מה זה יעילות? לפני שהוא הלך לישון, הוא רשם כל דבר איפה, נעל ימין במטבח, נעל שמאל בסלון, חולצה באמבטיה. והלך לישון, קם בבוקר, והרשימה הועילה, מיד אסף את כל הדברים לפי הסדר. מה הוא שכח לרשום ברשימה? שכח לרשום שאני במיטה, שחיפש את עצמו כל הבוקר. ואם כל יום הוא היה מאחר שעה, כי הבגדים היו מפוזרים היום, בגלל הטעות הזו שהוא רשם הכל ושכח את הפרט הכי חשוב, לרשום שהוא במיטה, בכלל לא הגיע כל הבוקר לישיבה. עכשיו, חברים יקרים, תדעו לכם שזה המשל הזה, הוא פלאי פלאי, נשמע בהתחלה אינפנטילית. קודם כל זה לשמוע מה זה יעילות. יעילות של לפזר את הכל, רק לרשום איפה כל דבר. על בן אדם כבר מוצא את הכל, אבל הוא שכח לרשום איפה הוא, לרשום במובן של... את עצמו הוא לא מצא. כי לא היה רשום שם שאני במיטה. על זה נאמר אוי תתה. כן, מה רצית לומר? בכל אופן, אז נחזור לגברת ממקסיקו בסיפור החופשי ש... אז הוא הסכים והוא הגיע לביתם. ואמר לבחור, נתן לו נדבה אגונה, ואמר לו, תראה, אנחנו שרשרת מאברהם אבינו, דור אחר דור, כל אחד מאיתנו חוליה בשרשרת. אומר, עכשיו שאתה עומד להתחתן עם לא יהודיה, אתה מנתק את עצמך מהשרשרת, מהשלשלת הדורות של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. שרואו איזה דבר מדהים זה שאנחנו מחוברים לאבותינו. לפני שאנחנו מתחילים כל יום את ברכות תפילת העמידה, שיש שם בקשה על פרנסה, ועל רפואה, ועל בניין ירושלים, ועל תשובה, ועל לקבל דעת, ועל שלום. לפני זה אנחנו מזכירים לעצמנו אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. בקוצק היו אומרים שלמרות המעלה הנפלאה הזו, שימו לב שקודם כל כתוב אלוקינו ואלוקי אבותינו. קודם כל זה הקשר האישי שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה שקיבלנו מאבותינו הקדושים, משרשרת הדורות את הדברים, זה נפלא מאוד. אבל קודם כל אלוקינו. הוא אומר, הבחור לא התפעל מהדיבורים שלי. לא עשה לו כלום. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני רק אספר לך סיפור ששמעתי מהרבי מקופישניץ. הרבי מקופישניץ, אני מאוד מקווה שאני אומר את זה נכון, וכמו שאני בדרך כלל נוהג לומר, אין פה מי שיתקן אותי, זאת אומרת, אין חשש ש... בכל זאת, השיעורים מגיעים ל... למקומות שונים. הרבי מקופישניץ היה אחד מצאצאי רבי ישראל מרוז'ין, הוא היה אדמור. הוא היגר מווינה לארצות הברית. אחרי שתדעו היסטורית שכמעט כל הצאצאים של רבי ישראל מרוז'ין שנהגו באדמורות בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה היו בווינה, ככה התקבצו לשם. ואחרי זה רבים מהם חיו בתל אביב. בתל אביב חיו לפחות שלושה או ארבעה אדמו"רים צאצאי רבי ישראל מרוז'ין, אני אגיד לכם שמות של כמה הם, הרבי מבואוש, הרבי מאוסייתין, הרבי מסדיגורה, והיו עוד. הרבי מסדיגורה אגב, מספרים עליו שכל יום העצמאות, הוא היה תולה דגל בביתו, והולך בבוקר לטטט את הרחוב ליד ביתו. והוא סיפר שכשהנאצים תפסו אותו פעם, והם רצו לבזות אותו, הם ביזו במיוחד את המנהיגים היהודים, ביקשו ממנו שיטטט את הרחוב. אמר ריבונו של עולם, תזכה אותי לטטט את רחובה של ארץ ישראל, ועשה את זאת בשמחה. כשהוגשו ממנו לתלות את הדגל הנאצי, הכריחו אותו, כפו עליו, איזה בניין רמונו שלנו שהזכה לתלות דגל ישראל בארץ ישראל. כשעולה לארץ, אז הוא תיעץ, כמה אתה מדי חכמים, אומר, מה, אמנם ככה הבטחתי, אלא אם עכשיו אני אהיה מטטר רחבות? אמרו לו, ביום הסמלי שמסמל תקומת ישראל בארצות, תיישם את זה. אז הוא כל שנה, היום העצמאות, היה קם מוקדם בבוקר, ויורד לטטט את הרחוב. ותולה את הדגל. הם יכולים זכר לכך לטטט את הבית. למי שלא עושה את זה בכל יום. טוב, אז אני חוזר לרבי מקופישניץ. והוא, הנאצים תפסו אותו. והוא היה, זרקו אותו לכלא. אומר, הייתי שם באיזה מרתף חשוך. עד שהתרגלתי לאור, ראיתי שיש שם שתי קבוצות. קבוצה אחת, אל אלו שכבר חקרו אותה ו... חבולים וכואבים מהמכות, וקבוצה השנייה שבדרך לחקירות. עמדתי שם, האנשים היו מתוחים. היה שם יהודי אחד, היה גלוח ראש, בכלל לא היה נראה שיהודי, והוא בכה מאוד. שאלתי אותו, אמרתי לו, למה אתה בוכה? עוד יגיעו ימים יפים יותר. הוא לא הסכים להתנחם. אז הוא סיפר ש... אמרתי לו, תשתף אותי בצערך. אז הוא סיפר לו שהוא בא ממשפחה שהיגרה מגליציה לאוסטריה. משפחה שהייתה מסורתית. וכשהוא הלך להתחתן עם לא יהודייה, ההורים שלו מאוד מאוד כאבו, ביקשו ממנו שלא יעשה את זה. והוא התעקש, אומר, וחייתי איתה, הוריי נפטרו בצער ממני, וחייתי איתה כמה עשרות שנים. אומר, ועכשיו, שפורסמו חוקי הגזע של הנאצים, אומר, קרה דבר שמעולם לא חשבתי שיקרה לי. היא הלכה לגסטאפו להודיע עליי שאני יהודי. בשום מסמך, בשום מקום לא רשום שאני יהודי. והיא הלכה להלשין על יהדותי ובאו ועצרו אותי הלילה. זה סיפר רבי מקופישניץ לרבי ינקלה גלינסקי, והוא סיפר את זה לאותו בחור במקסיקו. דיבור הראשון שלו על שלשלת הדורות לא עבד. הסיפור הזה הוא התחיל לבכות הבחור. הוא החל לדרכו של... עכשיו חשוב מאוד להחל לדרכו, אומר הוא עד כדי שהוא זכה אחרי זה לראות אותו נשוי, לבחורה יהודייה, זה הדברים נכנסו בליבו, ולאט לאט שב למקורותיו. חשוב מאוד להעביר את הדברים הללו. כמו שרב שלמה קרליבך עליו השלום היה תמיד אומר, אחינו מאומות העולם. אין הכוונה חס ושלום זלזול על אף אחד מאומות העולם. רק זה ההיזכרות בברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא וההיענות לייעוד. חירות בלי ייעוד, ועכשיו, היענות לייעוד, דיברנו על ההיבט הזה של נשואים, לעם ישראל יש ייעוד. ולהתנתק מהשרשרת זה חס ושלום, זה לבגוד בייעוד. עכשיו אני אומר גם בהקשר, שכל דבר שהוא חירות בלי ייעוד, סופה, להיות חלולה. כשדיברנו על יציאת מצרים באחד השיעורים, דיברנו שיצאנו לחירות, אבל המטרה הייתה ארץ ישראל. אני אומר את זה בהקשר שקיבלנו עצמאות, אבל עצמאות עצמה זה לא התוכן. עצמאות זה הכנה לייעוד. ואנחנו רואים שזה עכשיו הזמן, ככה גם מוסבר בספרי קבלה את העניין של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שמשיח בן יוסף עניינו לקומם מחדש את החומר של עם ישראל, במובן של קמת מדינה, כבישים, חקלאות, צבא, בתי משפט, אקדמיה, כל להקים. והתוכן, כשאין לנו עצמאות, אז באמת זה נראה הדבר הכי גבוה שיש, שיהיה עצמאות. על אחר כך העצמאות זה רק הכלי, זה רק התודעה הסביבתית המאפשרת להיפגש עם העצמיות. ולקבל עצמאות זה שמחה מאוד גדולה, רק כשאין מפגש עם העצמיות, אז יש שם חלל גדול. ואם אין מפגש עם העצמיות, העוצמה הולכת ונשחקת. עד שמתעוררים, או עד שמתעורר בתוכנו, הכוח והרצון לשוב אל עצמיות, אל עצמיותנו, לשוב אל מהותנו. חיים לחיים. יהיו הדברים שדיברנו היום זכרם שכל הקדושים, כל מי שזכה למות על קידוש השם. מה זה למות על קידוש השם? עץ זה שהוא נהרג על יהדותו, גם אם הוא עצמו חלילה לא האמין בקדוש ברוך הוא. עצם ההריגה על קידוש השם הופכת את האדם לקדוש, קדוש במובן הזה שהוא נהרג על ייחוד שמו. וזה בעצם המסירות נפש שהייתה של אותם קדושים וטהורים. אני אומר גם אפילו מי שנפל כחייל במילוי תפקידו הסתמי, כביכול סתמי, עצם הצורך להחזיק צבא, מפאת מה שאומות העולם השכנים שסביבנו אמרו, לקחו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. סופר לרבי שלמה סלמן אוירבך, זה סיפר לי בדרך לפה הרב אופר גיסין, שהוא פגש פעם מישהו שרצה לנסוע לקברי צדיקים, והם עברו בדיוק ליד הר הרצל. אז הוא אמר לו, למה תיסע רחוק בשביל קברי צדיקים? יש לך פה אר מלא קברי קדושים וצדיקים. כמובן שגם בסיפורים הללו, ככה אמר לי אופר גיסין שזה סיפור מוסמך, זה לא במקום הנסיעה למירון, זה רק בא לחדד את מעלתם של אותם יקרים. והמתנה הגדולה הזאת, שאנחנו מקדישים זמן להיזכרות, בהיזכרות על מי שהיה ואיננו, בחיבור הלב, בצוות אחדת עם כל נשמות ישראל. ולהסכים להרגיש באותה שתיקה שהיא ללא מילים, להרגיש את אותו חלל. והזיכרון הזה זה לא רק זיכרון של הנשמות היקרות שהיו ואינם, זה גם זיכרון מאין באנו, לאן אנחנו הולכים. ומכאן הנחמה של הכאב, ומכאן פתיחת הלב אל השמחה וההודיה. תודה על הקשב, ושנזכה לכל הבטחתם של דברי נביאינו, אני רוצה לומר את המילים האחרונות שמופיע בברכות ההפטרה. שימו לב למילים, לפעמים בן אדם הוא כל כך מורגל בהם, עד שהוא כבר לא שומע אותם מחדש. נאמן אתה הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה השם, האל הנאמן בכל דבריו. חזון הנביאים, שאנחנו רואים אותו, מעט מעט מופיע בזמן שלנו, וסיבה טובה לשמוח ולהגיד לקדוש ברוך הוא, לחיים תתי, מחר בערב.